ערב טוב. אנחנו היינו באמצע האיגרת לרבי עובדיה הגר. יותר נכון, למדנו שתיים מהשלוש השאלות, ואנחנו צריכים להשלים את השאלה השלישית. השאלה הראשונה הייתה על מעמדו של הגר, והשאלה השנייה הייתה על הנושא של בחירה חופשית, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. השאלה השלישית, היה ויכוח בין הגר הזה לבין רבו, זה שלימד אותו יהדות, תודה רבה. בשאלה, אם המוסלמים הם עובדי עבודה זרה. הגר הזה שהוא היה מוסלמי לפני כן והוא התגייר, הוא אמר שהמוסלמים אינם עובדי עבודה זרה. והיהודי הזה, הרב שלימד אותו, התעקש שהם כן עובדי עבודה זרה. ומה הוא הביא להוכחה? הוא הביא להוכחה מזה שהם זורקים אבנים במקום שלהם של במכה, הם זורקים אבנים על על האבן הזאת שנמצאת שם. כן. והוא אומר לו שהזריקת האבנים הזאת זה בעצם מנהג עבודה זרה של, הגמרא קוראת לו מרקוליס. מרקוליס עבודתו בזה שזורקים עליו אבנים. אז מזה הוא הוכיח לו שהם עובדי עבודה זרה. הוא עוד ממשיך ומספר שמעוצמת הוויכוח הרב הזה התרגז אליו והעליב אותו ואמר לו ענק סילקי יבלתו. זה מאוד חורה לרמב"ם הדבר הזה, איך שיהודי שמלמד גר הוא פוגע בו, מעליב אותו, גם אם הוא אומר לך, אם הוא אומר דבר שלא נראה לך נכון, אז תתייחס אליו בסלחנות. יש מצוות עשה של ואהבתם את הגר, שזאת מצווה נוספת על ואהבת לרעך כמוך. יותר מאשר סתם יהודי. יש מצוות ואהבת לרעך כמוך על כל יהודי. אבל על גר יש מצווה נוספת, ואהבתם את הגר. אז לא זו בלבד שהוא, לפי דברי הרמב״ם שמיד נראה, הוא גם לא צודק במה שהוא אמר, אז לא זו בלבד שהוא לא צודק, אז הוא גם עוד מעליב את הגר. טוב, אבל הרמב"ם מתחיל קודם כל מהבירור הענייני. הוא אומר, אלו הישמעאלים אינם עובדי עבודה זרה כלל. וכבר נחרטה מפיהם ומליבם, ומייחדים לאל ייחוד כראוי, ייחוד שאין בו דופי. הוא קודם כל מתחיל בזה שהוא קובע שהמוסלמים הם אינם עובדי עבודה זרה. אבל הוא אומר, הוא כבר נחרטה מפיהם ומליבם, ובזה אנחנו שומעים שפעם הם כן היו עובדי עבודה זרה. מתי פעם? לפני האסלאם. זה ידוע שהערבים בערב הסעודית, לפני האסלאם, היו עובדי עבודה זרה. ככה המוסלמים עצמם אומרים. המוסלמים עצמם אומרים שהחידוש שלהם היה שהם עקרו את העבודה הזרה מהערבים, והם צריכים לעקור אותה מכל העולם כולו. אז הרמב"ם אומר, מה שנכון, נכון. הישמעאלים אינם עובדי עבודה זרה כלל, הם יחדים לאל ייחוד כראוי, ייחוד שאין בו דופי. ולא מפני שהם משקרים עלינו ומחזבים, ואומרים שאנו נאמר שיש לאל בן, נחזב כן אנחנו עליהם ונאמר שהם עובדי עבודה זרה. יש פה דבר מאוד מעניין. קודם כל, היושר של הרמב"ם, אהבת האמת שלו, הוא אומר, אנחנו לא נטפול עליהם שקר ונגיד שהם עובדי עבודה זרה, גם אם יש לנו סיבות בשביל כביכול להשיב להם כגמולם. למה? כי הם אומרים עלינו שקרים. מה הם אומרים? הם אומרים שהיהודים אומרים שיש לאל בן. איפה הם אומרים את זה? מישהו מכם יודע? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. איפה הם אומרים שהיהודים חושבים שיש לאל בן? טוב, אתם לא צריכים לדעת, טוב שאתם לא יודעים, אבל יש בקוראן פסוק כזה, שאומר שהיהודים אומרים, הם אפילו אומרים את השם של הבן הזה. השם של הבן הוא מצחיק, אבל זה מה שכתוב שם. יהודים אומרים שאוזייר הוא בנו של אללה. בבקשה?
איך הם הגיעו לזה?
זו שאלה שגם חוקרי האסלאם לא כל כך ברור להם. אוזייר, אוזייר. אוזייר זה משהו שמזכיר את עזרה, ואולי איכשהו זה קשור לזה, כי עזרה הוא עזרה הסופר, הוא זה שכתב את התורה בכתב חדש, והם לא, הם לא אהבו את עזרה, אז יכול להיות שהם בגלל זה, אבל אני שמעתי מאדם שהוא חוקר את האסלאם, הם לא יודעים להסביר את זה. כלומר, גם החוקרים לא יודעים להסביר מה זה בדיוק האוזייר בן אללה הזה, אבל כך כתוב בקוראן. שאלתי אפילו פעם נפגשתי עם איזה מוסלמי אינטליגנטי שהיה פה בירושלים, ושאלתי אותו על הדבר הזה. אז הוא אמר, זה לא הכוונה לכל היהודים, הכוונה כנראה לאיזה שם, שזה יהודים מסוימים שהם פגשו שם בערב הסעודית. טוב, בקיצור הוא לא יודע. אבל ככה הם אומרים, שאומרים היהודים שלהשם יש בן. והם יחדים יותר טוב, והם אומרים בניגוד לנוצרים, שכמובן שהנוצרים מדברים על שילוש, ובניגוד ליהודים שאומרים שהיהודים אומרים שלאל יש בן, הם אומרים שהאל הוא אחד ויחיד ואין לו לא אב ולא בן ולא כלום. בסדר, יפה מאוד. אז הרמב״ם אומר, לא מפני שהם משקרים עלינו ומחזבים ואומרים שאנו נאמר שיש לאל בן, נחזב כן אנחנו עליהם ונאמר שהם עובדי עבודה זרה. התורה העידה עליהם אשר פיהם דיבר שב, וימינה ממין שקר. והיא העידה עלינו שארית ישראל לא יעשו עוולה, ולא ידברו חזה ולא ימצא בפיהם לשון תרמית. גם אם ישקרו ויגידו עלינו שקרים, אנחנו לא נחזיר להם באותה מידה ולא נשקר גם אנחנו לגביהם. אנחנו נגיד את האמת, כן. בסדר? בסדר, אנחנו לומדים עכשיו את דברי הרמב״ם, והרמב״ם מכיר את המוסלמים מקרוב, חי בארצות המוסלמים, והוא אומר שבאסלאם של עצמו אין עבודה זרה. הם יחדים את האל, ייחוד כראוי. זה מה שהוא אומר. מה ש... היו אחרים שטענו שיש להם דין של עובדי עבודה זרה. קודם כל זה לא נפסק ככה להלכה. הבית יוסף פוסק כמו הרמב״ם. השולחן ערוך פוסק כמו הרמב״ם בעניין הזה. שהישמעאלים הם לא עובדי עבודה זרה. זה נפקמינה לגבי ההלכה למעשה, לעניין, לכמה עניינים, אבל בין השאר לעניין של המחירה בשנת השמיטה. הרי אם אתה למכור את הארץ לעובדי עבודה זרה, יש איסור שלא תכונם. אבל אם הם לא עובדי עבודה זרה, ומותר למכור להם את הקרקע. זה אחד מהדברים שעליהם נשען היתר המכירה. שהישמעאלים הם לא עובדי עבודה זרה, כך פוסק הבית יוסף, לפי הרמב״ם. אז הייתה דעה אחרת שאמרה שבגלל זה שמאמינים בנביא שהוא לא נביא, אז לכן הם, זה נחשב גם כן עבודה זרה. אבל זה לא ההלכה. ההלכה היא שהישמעאלים אינם עובדי עבודה זרה, נפקמינה גם לגבי יין נסך, שהדין של יין של ישמעאלי הוא דין של סתם יינם, ולא דין של עובדי עבודה זרה. כלומר, יש הבדל בין עובד עבודה זרה לבין גוי רגיל, שהוא לא עובד עבודה זרה. אם כן... בבקשה? למה צריך להחמיר בזה? צריך להחמיר כדין סתם יינם, שבכל גוי, גוי קטן אפילו, שהוא לא עובד עבודה זרה בשום אופן, גם כן יינו אסור. אבל אין לו דין של עובד עבודה זרה, לישמעאלי. יש הבדל בין עובד עבודה זרה לבין סתם גוי, בהלכות יין נסך. אבל לא ניכנס לזה עכשיו. בכל אופן, הרמב"ם אומר את האמת, ה ההיסטורית והאידיאולוגית. הוא אומר, המציאות היא שהאסלאם הוא מתנגד לעבודה זרה, הוא מייחד את האל. הוא לא מדבר כאן עכשיו אפילו על הלכות, הוא מדבר על רעיונות. יש מזה גם נפקא מינה להלכה, כפי שאמרתי. וכך פוסק אבות יוסף, ככה מקובל להלכה, למרות שגם הייתה דעה אחרת. והרמב"ם מסביר הלאה, ואם יאמר אדם שהבית שמקלסים אותו בית עבודה זרה הוא, ועבודה זרה צפונה בתוכו שהיו עובדים אותה אבותיהם באותו הבית, מה בכך? אלו המשתחווים כנגדו היום, אין ליבם אלא לשמיים. וכבר אמרו חכמים בסנהדרין, שאם משתחווה אדם לעבודה זרה וסבור שהוא בית הכנסת, הרי ליבו מסור לשמיים. אפילו אם נאמר, והרמב"ם כנראה חושב כך, כפי שהוא גם יגיד בהמשך, שהמקום הזה עצמו שבו היום זה העלייה לרגל של המוסלמים, זה מקום שהיה פעם מקום עבודה זרה באמת, לפני האסלאם. הערבים קוראים לזה, לתקופת לפני האסלאם קוראים לה הג'הליה. הג'הליה זה תקופה של הבערות, תקופה של כאילו לפני שהגיע לעולם הבשורה האמיתית. אז הם באמת היו עובדי עבודה זרה. אז אומר הרמב״ם, לא טוב, בסדר, אז היה בית של עבודה זרה, אבל כיום הם מתכוונים לשמיים, מתכוונים לאל, לא לעבודה זרה. אז אפילו אם אדם חושב על מקום של עבודה זרה שהוא בית כנסת ומשתחווה לו, אומרת הגמרא, אין בזה בעיה של עבודה זרה, כי הרי ליבו לשמיים, הוא לא חשב שזה עבודה זרה. לא, הם לא משתחווים לאבן. הם משתחווים לאל. יש שם באותו מקום אבן שהם עושים את התקסים האלה של ה... תכף הרמב"ם יסביר את זה. הוא מדבר על הישמעאלים, ודאי שרק על הישמעאלים, הוא לא מדבר על הנוצרים. הרמב"ם בהלכות עבודת כוכבים, בהלכות שחיטה, ובהלכות מאכלות אסורות, בשלושה מקומות הוא אומר שהנוצרים עובדי עבודה זרה הם, ואילו הישמעאלים לא. הוא פוסק את זה להלכה בשלושה מקומות, שהנוצרים הם עובדי עבודה זרה, כיוון שהם מאמינים באל שהוא לא אל יחיד, אלא שהוא איזה שילוש, ואילו הישמעאלים מאמינים באל אחד, כפי שאנחנו מאמינים באל אחד. אז עבודה זרה אין שם. תכף הוא יגיד שיש להם טעויות אחרות, אבל לא עבודה זרה. הרי הישמעאלים הרי התפארו בזה שהם המייחדים. אמרתי לכם מקודם שהם אמרו שהנוצרים לא מייחדים, והיהודים לא מייחדים. הם המייחדים. הם אלה שמפיצים את אמונת הייחוד בעולם. זה הגיע לידי כך שהם היו עושים גזרות שמד והרג בכל מי שלא מקבל את האסלאם. בגלל העניין הזה, התוחיד. התוחיד זה הייחוד. כאילו, אם אתם רוצים להיות מייחדים, אז טוב, אם לא, אז דינכם למות.
ככה הופכים למוסלמים.
בבקשה?
אומרים איזה משפט, שהעניין של איכות זה...
שאין אלוהה חוץ מאללה. כן, אז בסדר, נו, זהו. הייחוד. כאילו שהם המציאו את הייחוד. הרי שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה הרי משפט שכל האנושות יודעת אותו. אבל בסדר, כשמתחילים עם טעויות ועם שטויות, אז מדברים שטויות. אז אומרים גם שאמרו היהודים שיש לבן לאללה בן ששמו הוא זייר. זה הוא אומר, בטעותם וטיפשותם בדברים אחרים. הוא אומר שאי אפשר לאומרם בכתב מפני רשעי ישראל. אז לא שמעתי.
זה נשמע ישראל בעצמו.
את מה?
העניין של הבן.
למה?
איך אתה אומר?
נו.
יש פה איזושהי כפילות.
אתה מוצא בפסוק הזה איזה בן לקדוש ברוך הוא. השם אלוקינו, השם שהוא אלוקינו, הוא אחד. תראה, להקם דברים אפשר להקם בכל... גם הנוצרים הרי מצאו בפסוק הזה את השילוש. כי כתוב השם אלוקינו, השם, וזה כבר שלושה, לא? וטעותם וטיפשותם בדברים אחרים, שאי אפשר לומרם בכתב מפני רשעי ישראל, הוא אפילו לא רוצה להגיד... מה עם הטעויות והשטויות מפני רשעי ישראל שלא ילשינו. אבל בייחוד השם אין להם טעות כלל. אנחנו לא אומרים שקר, אנחנו אומרים את האמת. המוסלמים באמונתם הם מייחדים את הקדוש ברוך הוא, מייחדים את האל ייחוד בלי טעות. ושחיטה. באמת שהיה לה ישמעאלים מקודם באותם מקומות שלושה מיני עבודה זרה. באמת באותם מקומות שם בערב הסעודית היו שלושה מיני עבודה זרה. פאור ומרקוליס וחמוש. והם עצמם מודים בדברים אלו היום. וקוראים להם שמות בלשון ערבי. פאור עבודתו שיפאר עצמו לפניו או שיניח את ראשו למטה ויגביע ערבתו למולו. זה הגמרא אומרת שהדבר הנורא הזה שהיו עובדי עבודה זרה שהיו מבזים את את הפסל שלהם, היו עושים איזה פעולה של ביזוי וזה היה עבודתו. כמו שאלו הישמעאלים עושים כשמשתחווים היום בתפילה. זה צורה של עבודה לפאור. ומרקוליס עבודתו ברגימת האבנים. וחמוש עבודתו בפריאת הראש ושלא ילבש בגד תפור. ודברים אלו כולם מפורשים וידועים אצלנו. בגמרא, מקודם שתעמוד דעת הישמעאלים. אבל הישמעאלים אומרים היום, למרות שהמנהגים האלה נשארו אצלם, הם אומרים, זה לא לעבודה זרה. זה שנפרר ראשינו ולא נלבש תפור בתרפות, כלומר במקום ההוא שם במקום העבודה שלהם, כדי להיכנע לפני האלוה, ולזכור איך יעמוד אדם מקברו. וזה שנשליך האבנים, בפני השטן אנו משליכים אותם להרבבו. ואחרים מפקחיהם נותנים טעם ואומרים, צלמים היו שם, אנו רוגמים במקום הצלמים. כלומר שאין לנו מאמינים בהם, בדרך ביזיון להם אנו רוגמים אותם. אומרים שאנחנו זורקים אבנים על המקום שהייתה בו עבודה זרה, כדי להראות שאנחנו מבזים אותם. ואחרים אומרים, מנהגו, כללו של דבר. אף על פי שעיקר הדברים בסודן לעבודה זרה, כלומר, יש פה גרסה במקום בסודן ויסודן. אף על פי שהמקור של המנהגים האלה באמת היה בעבודה זרה, אבל כיום הם לא מאמינים בעבודה זרה. אין אדם בעולם משליך אותם אבנים ולא משתחווה לאותו מקום ולא עושה דבר מכל הדברים לשם עבודה זרה. לא בפיו ולא בליבו. אלא ליבם מסור לשמיים. תראו, יש ספרות שלמה של המוסלמים בענייני אמונה. והם העמידו מתוכם גם פילוסופים, גם אנשי מיסטיקה דתית. זה לא שכל הערבים זה כאלה מחבלים קטנים וטיפשים כמו שאנחנו מכירים היום. היו פעם אנשים רציניים שם. אנשי חוכמה, אנשי מוסר, אנשי דת. הרמב"ם מכיר את זה, הרמב"ם מכיר את התרבות הזאת.
ירידת הדורות.
הרמב"ם מכיר את התרבות הזאת, והוא אומר, ברור שהאסלאם הוא בעד ייחוד השם, אין בזה ספק. הם מתנגדים לעבודה זרה, אצלם אחד האידיאלים זה הכירת עבודה זרה בייחוד. הם, יש להם התנצלות כזאת, כאילו, על המנהגים שעוד נשארו אצלם, שהם מנהגים קדומים שהיו שייכים פעם לעבודה זרה, והם, כפי שהוא אמר, נותנים להם כל מיני הסברים כדי להראות למה היום זה לא עבודה זרה. אבל זה ברור שמבחינה אידיאולוגית הם לא עובדי עבודה זרה. אז זה הגר הישמעאלי הזה, הוא אומר... הוא אומר את מה שהוא יודע, הוא יודע בתור מוסלמי שזה היה העיקר, עיקר הכי חשוב, להאמין בייחוד האל ושלא, אין לו דמות הגוף, הם כתבו ספרים של אמונה דתית שהם מדברים על הדברים האלה. אז זה לא חוכמה לבוא להגיד, הם עובדי עבודה זרה. זה שקר. הרמב"ם לא מרשה לעצמו להגיד דברים שהם לא אמיתיים. הוא אומר את האמת. טעותם בדברים אחרים. הוא אומר שהוא לא רוצה לפרט. אבל במקום אחר הוא כותב שלגבי העניין של היחס שלהם לתורה. אז הנוצרים מקבלים את התורה ואת התנך כולו, כמו שהוא. הם אומרים, זה הברית הישנה. בסדר, ברית הישנה, אבל פירושו של דבר שהייתה התגלות אלוקית. הם מאמינים בזה. מאמינים בהתגלות, מאמינים בנביאים, אומרים שכל הנביאים היו נביאי אמת, ומשה רבנו קיבל תורה, והם שמים את זה במקום מסוים, כן? אחר כך הדיבורים על ברית חדשה. אבל המוסלמים, הם לא רוצים לקבל את התורה כמות שהיא. למרות שהם אומרים שבאמת האישים האלה כמובן היו אברהם אבינו ומשה רבינו, זה היו אנשים שהאל התגלה אליהם, ושבני ישראל היו עם נבחר, הכל הם עודים. אבל הם לא מקבלים את התורה. הם אומרים שהספר הזה שאנחנו מחזיקים, ספר התורה, הוא מזויף, הוא משובש. אפרה לפומיהו. זה מה שהם אומרים. הרבה אומר את זה באיזה מקום אחר. בתשובה אחת הוא אומר את זה. שהם לא מאמינים בתורה כמות שהיא. וזה אחד מהדברים שהם לרעתם, לעומת הנוצרים. הנוצרים לפחות את העניין של התורה, הם מקבלים שהתורה והתנך זה כמות שהם, זה באמת מה שהקדוש ברוך הוא נתן. לעומת זאת הם כופרים בתורה. אז זה אחד מהדברים. ויש עוד דברים. הרמב״ם לא נכנס עכשיו להסביר את כל הטעויות שלהם. הוא אומר שאל תאשים אותם בעבודה זרה, כי זה לא נכון, נקודה. הם לא עובדי עבודה זרה. ולמה זה כל כך חשוב לו לגבי הגר הזה? כי הוא אומר, לא זה בלבד שהוא צודק בוויכוח, אז הוא עוד מעליב אותו, הוא אומר לו, התקסיל. ואשר שיבחה רבך של אור כעוגן, ואת שיבחה וקרא אותך כסיל, עבירה גדולה היא בידו, וחטא גדול חטא. וקרוב בעיניי ששוגגו. כמובן שהרמב״ם לא רוצה להפוך אותו לרשע בעיני התלמיד. הוא אומר, הוא שוגג, הוא התרגז, הוא חשב שהוא אומר משהו שמאוד חשוב להגיד אותו, שהוא רצה כאילו להרחיק את הגר הזה יותר מהאמונה הקודמת שלו, אז הוא אמר לו, זאת עבודה זרה, והוא עמד על זה. הוא אומר שזה, הוא קרוב בעיני ששוגג, אבל ראוי לו לבקש ממך מחילה, אף על פי שאתה תלמידו. ואחר כך יצום ויזעק ויתפלל, אולי יחפר לו האל, זה עבירה חמורה, הוא הלבין את פניך, בעוד שצריך לאהוב את הגר יותר מאשר כל יהודי, אז הוא לא רק שהוא לא קיים את זה, הוא עוד הלבין את פנה. וכי שיקור היה זה, ולא ידע שבשישה ושלושים מקומות הזהירה התורה על הגר, והיה דבר השם וגר לא תונה, והיא עונת דברים, אילו אמר הוא האמת ואתה היית טועה, היה לו להסביר לך פנים, ולדבר רכות, כל שכן, כשאתה אומר אמת והוא טועה. ועד שזה דורש אחר הישמעאלים עם עובדי עבודה זרה עם מלאב, היה לו לחוש לעצמו על הכעס שכעס, עד שיחלים גר צדק שלא כדין. וכבר אמרו חכמים, זה על כל הכועס יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. במקום לחפש עבודה זרה במקומות אחרים, אז תחשוש לדברי חכמים שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. דע שחובה שחייבתנו התורה לגרים גדולה היא. על האב ועליהם נתתבינו בכיבוד ומורה, ועל הנביאים לשמוע עליהם. ואפשר שיכבד אדם ויראה וישמע ממי שאינו אוהבו. משמעת וכבוד זה דבר שאדם יכול להתייחס בהם אל זולתו, גם אם הוא לא אוהב אותו. אבל על הגרים ציוונו באהבה, דבר המסור ללב. ואהבתם את הגר, כמו שציוונו לאהוב את שמו, ואהבת את השם אלוקיך. מה זאת אומרת, כמו שציוונו, זה נאמר באותה לשון. הרי לגבי יהודי, אדם מישראל, לאדם מישראל, איך כתוב? ואהבת לרעך כמוך. אבל לגבי הגר כתוב, ואהבתם את הגר. כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך. זה מה שהוא אומר, כמו שציוונו לאהוב את שמו. כלומר, שהלשון שבה זה נאמר, היא יותר ישירה. ואהבת את השם אלוקיך, ואהבתם את הגר. לעומת זאת, לגבי בן אדם לחברו בתוך עם ישראל, כתוב, ואהבת לרעך כמוך, שזה נשמע קצת יותר עקיף. אז יש פה מצווה מאוד מיוחדת שהיא מוטלת עלינו לגבי גרים. והקדוש ברוך הוא בכבודו אוהב הגר, שנאמר, ואוהב גר, לתת לו לחם ושמלה. אחד מהתארים של הקדוש ברוך הוא זה אוהב גר. וזה שקרא לך כסיל, תימא גדול הוא. אדם שהניח אביו ומולדתו, ומלכות עמו וידם הנטויה, כלומר שהם על הסוס, אנחנו מושפלים והם שולטים בנו. ואתה עזבת את השליטים ובאת להידבק במושפלים. והבין בעין ליבו, ובא ונדבק באומה זו שהיום מתאב גוי עבד מושלים. וידע שדתה, דת אמת וצדק. והכיר דרכי ישראל, וידע שכל הדתות גנובות מדתן. פה הרמב״ם אומר את הדברים שצריך לומר, אמנם הישמעאלים הם לא עובדי עבודה זרה, אבל כל הדתות גנובות מדת ישראל. זה מוסיף וזה גורע, זה משנה וזה מחזה, והוא מחפה על השם דברים אשר לא כן. זה הורס יסודות וזה מדבר תהפוכות. הדתות האחרות הן על בסיס דת ישראל. הוא מדבר כמובן על הנצרות והאסלאם. הוא לא מדבר על ההינדואיזם, הוא מדבר על הדתות הגדולות. אני רואה שמישהו פה שואל משהו, תכף נתייחס לזה. הוא אומר שהדתות האלה הן יסודן בדת ישראל, אבל הן עושות בה פלסטר, זה מוסיף, זה גורע, זה משנה וזה מחזב. הוא מחפה על השם דברים אשר לא כן. הוא רומז פה למה שאמרנו מקודם, שהישמעאלים אומרים קלת על יהוד עוזייר בן אללה, אמרו היהודים עוזייר הוא בן השם. זה דברים של כזב, דברי תהפוכות. והכיר הכל, וידע ורדף אחרי השם, ועבר בדרך הקודש ונכנס תחת כנפי השכינה, ונתאבק באפר רגלי משה רבנו ורבן של כל הנביאים, וחפץ במצוותיו, ונשאו ליבו לקרבה אל השם לאור באור החיים, ולעלות למעלות המלאכים, ולשמוח שמחת הצדיקים, והשליך העולם הזה מליבו ולא פנה אל רהבים וסתי חזב. מי שזו מעלתו כסיל יקרה. שואל פה יהודי מחיפה, מי כתב את הקוראן? האם זה נכון שיהודי כתב את הקוראן? וממילא זה לא עבודה זרה. ואם זה נכון, למה הרמב״ם לא כתב את זה? התשובה היא שזה לא נכון. לכן הרמב״ם לא כתב את זה. זה לא נכון שיהודי כתב את הקוראן. מי שכתב את הקוראן זה לא מוחמד בעצמו, אלא עוזרים שלו, סופרים, שכתבו מה שנקרא הנבואות שלו, כלומר, כל הדברים שהוא הטיף בתולדותיו, ואת כל מה שהיה לו להגיד על המצב המדיני, על הגויים, על הגויים האחרים, על הנוצרים, על היהודים. אבל זה ברור שזה כתבו ערבים מחסידיו של מוחמד. מוחמד היה בריב גדול מאוד ובמלחמה עם יהודים. למרות שבתחילה, כשהוא התחיל ללמוד, הוא למד מפי מורים יהודים. אבל אחר כך הוא היה, כשהוא התחיל לבשר את הדת שלו, אז הוא נלחם ביהודים. הוא הרג הרבה יהודים. רמב"ם אומר באיזה מקום באיגרת שכחתי כרגע, בכל אופן באחת האגרות הוא אומר שמוחמד הרג בישראל אלפי אנשים, והוא בהחלט, כן, בהחלט היה איתם במלחמה. זה לא היה שהוא היה ביחסים טובים עם היהודים. אז הדברים שכתובים שם הם כמובן דברים שהוא לימד אותם לפי התפיסות האלה, שהם רצו להמציא תורה יותר חשובה מהתורה של ישראל, שהיא תורה חדשה, כמו הנצרות. הרי הרמב"ם מסביר בתחילת איגרת תימן, מה שלמדנו, שזה בעצם הכל איזה מין תסביך כזה של נחיתות, של הגויים שרואים את עם ישראל כעם הספר, כעם הנבואה, כעם של ההתגלות, והם לא משלימים עם זה, הם לא מקבלים את זה נכון, הם לא מבינים שזה לא דבר שהוא אמור להפריע להם, אלא להפך, הוא אמור לתת להם ולהיות לברכה לעולם. והם מקבלים את זה כאילו שזה איזה מין סיבה לתחרות או לקנאה. ואז נוצרות היומרות האלה כאילו להחליף את דת ישראל, לעשות משהו יותר טוב. לא שהם אומרים זה לא היה ולא נברא, להפך, הם אומרים כן, שרבנו התגלה אליו השם, נתן לו תורה, אבל יש איזה אבל, למה עם ישראל הוא לא בסדר, למה צריך להחליף, למה צריך לשנות, זה מה שרמב"ם פה אומר. זה מוסיף וזה גורע, זה משנה וזה מחזב. אז ברור שהיצירה הזאת היא לא יצירה יהודית, ולא היא רק יכלה להיות מתוך קנאה ביהדות. ומתוך חיקוי מסוים. יש פה איזה חיקוי. כן? זה לא... הרי יש שם דברים שהם מזכירים קצת את הדברים של הנביאים. להבדיל, כן? אבל יש שם דברים שהם בבחינת איזה עטפה רוחנית, דתית. מאיפה זה לקוח? זה לקוח באמת מהחיקוי שמחכים את דברי הנביאים. מחכים את דברי ההתגלות. אז גם לא יש התגלות. אז הוא אומר דברים שהם כאילו נשמעים כמו דברי התגלות. אבל כפי שרמה אומר, יש שם גם הרבה דברים שהם מבחינת מה שהוא הגדיר מקודם. טוב. מי שזו מעלתו כסיל יקרה, חלילה לך. לא כסיל קרה השם שמך אלא משכיל, מבין ופיקח והולך נכוחות. ותלמידו של אברהם אבינו, שהניח אבותיו ומולדתו ונטע אחרי השם. ומי שברך את אברהם רבך, הרב האמיתי שלך זה אברהם אבינו, ונתן לו שכרו בעולם הזה ולעולם הבא, הוא יברך אותך ויתן לך שכרך כראוי בעולם הזה ולעולם הבא, ויאריך ימיך עד שתורה במשפטי השם לכל הדתו. הוא מברך אותו שיזכה להיות בעצמו רב בישראל, ולהורות במשפטי השם, ויזכה אותך לכל הנחמות העתידות לישראל, והיה הטוב הוא אשר איתי בשם עמנו, והיטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. רואים איזה יחס של כבוד ושל אהבה שהרמב״ם נותן לו, ומברך אותו שהוא בעצמו יהפוך להיות רב בישראל. אנחנו לא יודעים אם זה באמת היה, כי אנחנו לא יודעים את תולדותיו של הגר הזה, רבי עובדיה הגר. זה לא ידוע לנו מה היה איתו בהמשך, אבל אנחנו לומדים ממה שהרמב״ם כותב, כמובן את הדברים שחשוב לנו ללמוד בכל הנושאים העיקריים האלה. טוב, אנחנו נעבור ללמוד את איגרת השמד, שאותה עוד לא למדנו, וזאת האיגרת הראשונה פה בקובץ, בעמוד למד. גם כאן יש בעיה של רב שמורה הוראה לא נכונה. והרמב״ם מתקומם נגד זה, כי זאת הוראה לא נכונה שהיא מאוד עקרונית, היא מאוד פוגעת, היא מאוד בעייתית. ולכן הרמב״ם כותב את האיגרת הזאת. מה הייתה ההוראה? הייתה בתקופתו של הרמב״ם היה מסע של גזירת שמד נגד עם ישראל בארצות המגרב, בארצות ספרד המוסלמית וצפון מערב אפריקה. כאשר הקט של המוסלמים הקנאים שהייתה שם פשוט הכריחה את כל התושבים לקבל עליהם את האסלאם. והכריחה במובן הפשוט של גזירת שמד, מי שלא מקבל, דינו מוות. כולל היהודים והנוצרים, כלומר זה לא שהם היו סלחנים כלפי אנשי הספר, כמו שבעצם באסלאם יש דבר כזה, שאת אנשי הספר, דהיינו את היהודים והנוצרים, לא צריך להרוג, צריך להרוג את עובדי עבודה זרה. עובדי עבודה זרה ממש. ושם הייתה קט של קנאים קיצוניים שהם פשוט גזרו גזרת שמד. או שאתם מתאסלמים או שהורגים אתכם. גם על היהודים. ואותה קהילה שפונה אל הרמב״ם מספרת לו שהם שאלו את השאלה הזאת לפני כן את אחד הרבנים, הוא לא אומר מי זה, ואותו רב ענה להם שהם צריכים להיהרג ולא לעבור. דיינו, מה הייתה הדרישה שדרשו מהם? דרשו מהם להציר את ההצהרה שהם מקבלים עליהם את הדת המוסלמית. יש איזה משפט שצריך להגיד שזה המשפט שהם אומרים שאין אלוה כמו השם, ושמוחמד הוא הנביא של השם. את המשפט הזה צריך להגיד, זה נקרא שקיבלת על עצמך את הדת המוסלמית, והשאלה היא, האם באמת במצב כזה של גזירת שמד צריך להרג ולא לעבור, או שאדם יכול להגיד את המשפט הזה, בלב שלו לחשוב מה שהוא רוצה, ולהמשיך לחיות, ולקיים את המצוות בסתר. הרמב״ם היה בעד הדרך השנייה, כלומר, הוא אומר שמותר על פי ההלכה להגיד את המשפט הזה בשביל שיעזבו אותך, ותמשיך לקיים מצוות בסתר. זה כמובן המצב הלא רצוי, כי מה שיותר רצוי זה להשתדל לברוח משם. אבל אותם אנשים שלא מצליחים לברוח, הוא אומר, אתם צריכים להמשיך לחיות כיהודים בסתר, והאמירה הזאת שאתם אומרים כלפי חוץ בשביל להינצל ממוות, היא מותרת על פי ההלכה. זה התוכן של התשובה.
ומה אם יהרג בעל יעבור?
הוא אומר שאין פה דין שיהרג בעל יעבור, כפי שהוא יסביר, ויסביר מדוע. אבל אותו רב שמקודם פסק להם, הוא פסק לא רק שהם צריכים להרג ולא יעבור, ולא לעבור, אלא שאם הם לא נהרגים וממשיכים לחיות כיהודים בסתר, אין ערך לכל המצוות שהם מקיימים. הוא אומר שכל המצוות שאתם תקיימו בסתר זה הכל שטויות, אין בזה שום טעם ושום ריח. אין לזה שום ערך. אז הרמב"ם יוצא נגדו בתקיפות בגלל שתי סיבות. א', מפני שהוא פסק להם יהרג בעל יעבור, ולפי דעת הרמב"ם לא צריך להיהרג. ב', נניח שבאמת הדין הוא יהרג בעל יעבור. ובן אדם עובר על המצווה הזאת, הוא לא נהרג, הוא לא מצליח להתגבר על עצמו, והוא לא מצליח למסור את עצמו למיטה. אז הוא עבר עבירה. נגיד אפילו חילל את השם. האם אחר כך כל המצוות שהוא יעשה כבר לא שוות כלום? אם אדם עבר עבירה אחת, אז אחר כך כבר אין לו יותר תקנה, הוא כבר לא יכול לקיים אחר כך מצוות? אז הוא עבר עבירה, הוא לא היה מספיק אמיץ, והוא לא הצליח למסור את נפשו. הוא חילל את השם באונס. נו, אז מה אחר כך קורה? אז הוא כבר לא שווה כלום? חס וחלילה, אומר הרמב״ם, כל מצווה שאדם כזה עושה, יש לה ערך, והיא חשובה לפני הקדוש ברוך הוא, וזה כלל בכלל, בכלל, בכל מצבי החיים של האדם, שהעבירה לא מבטלת מצווה, ומצווה לא מבטלת עבירה. כן. לא, לא, לא. ההנחה הברורה והפשוטה היא שאף אחד לא רצה שם להמיר את דתו. הרי לא מדובר על אנשים שרצו להמיר את דתם, מדובר על אנשים שהם נמצאים תחת אונס השמד. הם רוצים להישאר יהודים. זה לא שבן אדם הוא מומר. אתה אומר, אם בן אדם המיר את דתו ברצון, אז הוא באמת כאילו כפר בעיקר, אז כבר די, יצא מהכל. אבל אם האדם הזה הוא באונס, עשה את מה שעשה. הוא רצה להישאר יהודי, הוא רוצה להישאר יהודי. נגיד שהתורה מחייבת אותו להרג, אבל הוא לא קיים את זה, הוא לא נהרג. נו, אז מה אחר כך? אז הוא, אין לו כבר יותר מה לעשות, כבר אין משמעות לשאלה אם הוא מקיים מצוות או לא מקיים מצוות. רמב"ם אומר זה בכלל נכון לגבי כל מצבי החיים. אדם שחוטא במשהו, שלא יחשוב שבגלל שהוא חוטא במשהו, אז הוא כבר עבוד, אז אין שום טעם לשום דבר אחר שהוא עושה. זה לא נכון. החטא זה חטא, והמצוות זה מצוות. לא רק תשובה, לא רק שכל אדם יכול לעשות תשובה, וצריך לעשות תשובה, אלא שעצם הדבר הזה, שיש לבן אדם גם עבירות וגם מצוות, זה דבר שהוא תמיד צריך להיות ברור, שכל מעשה חיובי יש לו ערך, וכל מעשה שלילי הוא שלילי. הפעם אין מצב כזה שבו אם אדם עשה מעשה שלילי, אז כבר אין ערך למעשים החיוביים. או אדם שעושה מעשה חיובי, אז כבר סולחים לו על המעשים השליליים. אין דבר כזה. החשבון הוא חשבון, ברור. כל מצווה זאת מצווה, וכל עבירה זאת עבירה. או כפי שהוא אומר, ראינו את זה גם באיגרת תימן. הוא אומר שאת ירובעם בן נבט, יענישו לא רק על זה שהוא העמיד עגלים והחטיא את ישראל, אלא יענישו אותו גם על זה שהוא לא ישב בחג הסוכות בסוכה. זה לא שאם יש לאדם עבירה אחת גדולה, אז אחר כך הוא כבר לא חייב במצוות הקטנות. אין דבר כזה. לכן, הוא אומר, שהטעות פה היא כפולה. א', הוא אומר, האנשים האלה באמת לא היו צריכים להרג, הם יכולים בשעת האונס והשמד להגיד את המשפט הזה בשביל שיעזבו אותם. הוא ינמק את זה. אבל נגיד אפילו שזה היה נכון שהיה צריך להרג, אז המצוות שהוא עושה אחר כך אין להם ערך? כל מצווה שאתה עושה, יש לה ערך. הוא לא היה אומר שלא צריך להרג, הוא לא היה אומר שלא צריך להרג אולי, כי שם זה לא רק דיבור, אלא למשל, אם תובעים מבן אדם לעשות מעשה של עבודה זרה, מעשה, בוא תקטיר לפני איזה מזבח, אז הוא חייב להרג. מה שהרמב״ם פה מחדש, שלא צריך להרג במקרה הזה, זה רק מפני שזה דיבור באלמה. הוא אומר, אומרים לבן אדם, תגיד הצהרה, שאתה מאמין בכך וכך. אבל בלב שלך כולם יודעים שאתה לא מאמין, כולם יודעים שאתה עושה את זה רק מן השפה ולחוץ, אז אין בזה דין של ירג בעל יעבור. כיוון שזה רק דיבור.
עבודה ממש חושב להגיד סיבור.
לא, כי בעבודה ממש, האיסור הוא העבודה. פה אין איסור. פה האיסור זה האמונה, אבל להאמין זה לא המילים, זה להאמין. טוב, אנחנו כבר בעצם הקדמנו את המאוחר, אבל אם כבר הזכרנו את זה, אז באמת נסביר את זה. אין בתורה איסור להגיד שפלוני הוא נביא. גם אם אני אומר על היהודי הזה שיושב פה, שהוא נביא, נגיד שזה לא נכון שהוא נביא. אז מה, עברתי איזו עבירה? איזו עבירה עברתי? אמרתי שטות, לא, זה הכל. אבל אין איזה איסור של אמירת ההצהרה הזאת שפלוני הוא שליח השם.
זה לא חילול השם, אבל זה קרה בתורה.
מה? כשאתה אומר שפלוני הוא נביא, אז אתה כופר בתורה? מה פתאום?
אם אומרים שמוחמד הוא נביא, אז אנחנו אומרים גם שזה לא בתורה שלנו, כי הם לא מאמינים בתורה שלנו.
אתה יודע מה, אפילו לו יהי כדבריך, גם זה שאדם יגיד, התורה שלנו היא לא נכונה. זה לא עבירה. איזה עבירה הוא עבר? שקר, יופי, אנחנו אומרים הרבה שקרים. בסדר. אם זה רק מדבר שקר תרחק, אז אתה צודק. אבל אין פה עבירה של איזשהו איסור, חוץ מעניין של להגיד שקר. כמו שאומרים לבן אדם, אתה עכשיו תאכל חזיר, או אתה עכשיו תסבח לעבודה זרה. סליחה, שנייה. מעשה שמוגדר כעבירה, אז על שעת השמד אומרים, יארג ואל יעבור. מעשה שמוגדר כעבירה, שאומרים לבן אדם, תעשה מעשה מסוים, של, אפילו לא רק של עבודה זרה. הרי בשעת השמד, אז זה לא רק עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, שזה תמיד יארג ואל יעבור. אלא בשעת השמד, אפילו על המצווה הכי קלה, אם אומרים לבן אדם, או שאתה עובר עליה, או שהורגים אותך, אז יעבור ואל יהרג ואל יעבור. אבל, אומר הרמב״ם, להגיד איזושהי הצהרה, אז נכון, מצד דבר שקר תרחק היה צריך להיות גם כן הרי זה עבירה. אז על זה הוא אומר, שכל הנוכחים יודעים שהאדם אומר את זה מהשפה ולחוץ. אז אין פה אפילו שם של שקר. הנוכחים, כל מי שכופה אותו לעשות את זה. הרי הם כופים את היהודי, אז הם יודעים שהיהודי לא עושה את זה ברצון. הרי אלה שרצו להשתמד, הם באו ואמרו, כן, אנחנו רוצים להיות מוסלמים וכך. כשבאים אל יהודים, אומרים לו, אתה תגיד עכשיו את זה או שאנחנו הורגים אותך. והוא אומר את זה, אז הם יודעים בעצמם שהוא אומר את זה מהשפה ולחוץ. אז לכן, אומר הרמב״ם, אין פה שום עבירה. אין פה בכלל מעשה של עבירה. כי להאמין במשהו זה להאמין בלב. אם אני לא מאמין בלב, אז מה עשיתי? לא אכלתי חזיר, לא לבשתי כליים, לא השתחוויתי לפסל. אמרתי משהו, אבל האמירה הזאת אין לה שום ערך, כל אחד יודע שאין לה שום ערך.
אם מישהו אומר משהו מרצון,
מי שעושה דבר כזה מרצון, והוא עובר לאיזה אמונה זרה, בדיוק שזה חילול השם. אבל כאשר אין פה מעשה של עבירה, ואין פה אמונה באמת בלב, כלומר אין פה אמונה מרצון, אומר הרמב״ם, הדיבור מהשפה ולחוץ הוא לא סיבה בשביל שיהרג ואל יעבור. זה החידוש שלו פה מבחינה הלכתית. אבל אני אומר, מלבד זאת, ולו יהי שבאמת הם היו צריכים להיהרג. אבל נגיד שאדם אין לו את הכוח הנפשי הזה, והוא נכשל, עבר עבירה. נו, אז מה? אז אחר כך אתה אומר לו, כל המצוות שתקיים מכאן ולהבא אין להם שום ערך? מפני שלא לא קיים מצווה אחת, אז הוא כבר לא יקיים מצוות אחרות? על זה הרמב"ם מתקומם מאוד. אנחנו נראה את זה. לא נהרג.
מה קורה לערך למצוות שלו?
זה בדיוק מה שאמרתי כרגע, שהמצוות שהוא יקיים אחר כך הן מצוות לכל דבר. גם אם הוא נכשל בדבר אחד, היה צריך להרג ולא נהרג. הרי סוף סוף זה היה מחמת אונס, כלומר מחמת זה שהוא מאוים. הרי גם הדין הוא שלא לא מאנשים אותו באונס של בית דין. נגיד, מציאות כזאת, הכריחו בן אדם לעבוד עבודה זרה. ואחר כך השמד הזה התבטל, האויבים הסתלקו. עכשיו בית דין יבואו ויגידו לו, אתה עבדת עבודה זרה ואתה חייב עונש כעובד עבודה זרה? בשום אופן לא. הוא נקרא אנוס. הרמב"ם כותב את זה בפירוש בהלכות עבודת כוח, בהלכות יסודי התורה. שכל מי שעובר על דבר שהיה צריך להרג ולא, והוא לא נהרג ועובר עליו, הוא אנוס, הוא לא מקבל עונש אחר כך, עונש בידי בית דין. בידי שמיים, הוא עבר עבירה, הוא לא היה בסדר, הוא היה צריך למסור את נפשו. אז בסדר, אז הוא עבר עבירה. נו, אז מכאן ואילך מה? אז הוא כבר, אין לו כבר מצוות? עבירה לא מבטלת מצווה. אי אפשר אסור לחשוב דבר כזה. כי הרי זה נפקמינה, כפי שאמרנו, לכל מיני מצבים בחיים. אדם יודע שהוא נכשל בדבר מסוים. אז הוא יגיד, מה אני שווה? אני כבר לא שווה כלום. אז כבר לא משנה, אני כבר גם מחלל שבת, אני כבר אעשה גם את זה, כבר אעשה גם את זה. כי אני מקוב אחרי עבריין. זו תפיסה מאוד מוטעת. מה שאתה נכשלת, נכשלת. תשתדל לתקן. זה לא אומר שאתה עכשיו פטור מהמצוות. להפך. כמה שאתה עושה, זה טוב. כל דבר שאתה עושה, זה טוב. כל דבר שאתה נכשל בו, זה לא טוב. אבל החשבון הוא תמיד חשבון מדויק. כן.
הרב שאלה ושלחו בהתחלה את השאלה.
כן.
הזהות שלו...
לא, הזהות לא ידועה, אבל מה שידוע זה שהוא היה מהארצות שבהם לא הייתה גזירת שמד. כנראה מכיוון צפון, מספרד הנוצרית, או אפילו יותר צפונה, מצרפת. היה מדובר על מקום ששם לא הייתה גזירת השמד המוסלמית. הוא לא היה בתוך העניין הזה. והוא ככה באיזה מין קלות כזאת, אמר, כן, אתם צריכים להיהרג ולא לעבור, ואם לא תיהרגו אז יהיה כך וכך. שלחו מכתבים, היו אז מכתבים. יש פה יהודי ששואל, אולי לשיטת הרב החלוק על הרמב״ם, במקרה של הודעה בעבודה זרה לשיטתו, אדם כפר בכל התורה ולכן כבר אין ערך למצוותיו, ואין אמת בטענו זו. התשובה היא ש... גם אם היה אדם עושה דבר שהוא עבודה זרה גמורה באונס, באונס, הוא לא כופר בעיקר. הוא הוכרח על הדבר הזה. אפילו אם זה היה להשתחוות לפסל, או להקטיר, או לזבח, איסור עבודה זרה גמור. כשזה היה באונס, אז הוא לא נעשה מומר, הוא לא נעשה כופר. ולכן יש ערך למצוות שלו. עוד יהודי, אם איני טועה חכם, הוא האמור לאשר האם האדם המצהיר שהוא נביא הוא אכן נביא אמת. כלומר, יש משמעות הלכתית לאישורו. ואם הוא ישקר, אז הוא מחטיא את הרבים. טוב, אילו זה היה באמת נאמר בתודעה מכוונת, שבאמת אדם מצהיר שפלוני הוא נביא, אז זה חטא גדול כאשר זה שקר והוא לא נביא, כי הוא באמת מחטיא את הרבים, הוא מכשיל את הרבים. אבל כאן הרי היה מדובר על מצב שאנסו אותו להגיד את המשפט הזה. עוד פעם זה חוזר לזה. אנסו אותו להגיד את המשפט הזה. אז אין פה שום עבירה מפני שכל אחד יודע שזה לא רציני, שזה לא דבר שהוא אומר מעומק ליבו, והוא באמת מטיף לדבר הזה. אומרים לו, תגיד את זה, אז הוא אומר את זה. הוא לא מכתיב, הוא לא מוסיף שום דבר. הוא מציל את נפשו. זה הכל. איפה? לא, 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 לא. כשבאמת אומרים לך בשעת השמד לעשות עבירה, שהיא מעשה של עבירה, אתה צריך למסור את עצמך על קידוש השם.
כל עבירה?
בשעת השמד. בשעת גזירת השמד, על כל עבירה צריך למסור את עצמו למיטה. זאת מצווה אחת ממצוות התורה, ונקדשתי בתוך בני ישראל. יש מצווה כזאת. על כל עבירה בשעת השמד. בשעת השמד, הכוונה בשעה שגוזרים גזירת שמד, שיש פה איזו גזירה כללית על, 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 על היהודים, גזירה אנטי-דתית. אז יש מצווה של קידוש השם, למסור את נפשו. אתה לא יכול לשאול בשביל מה יש המצווה הזאת. המצווה הזאת היא מצווה גדולה ונשגבה.
אז ברור למה הרב...
כן, אבל הרמב"ם טוען שבמקרה הזה... לא היה צריך להיות. נכון, אבל הרמב"ם טוען שבמקרה הזה לא היו צריכים להרג. על פי ההלכה. מה?
שקר זה עבירה.
אז הסברנו שזה שקר שהוא ברור לכל השומעים, שהוא נאמר מן השפה ולחוץ, אין פה אפילו שקר. זה אפילו לא שקר. מה? זה בשעה של אונס, זה כן ברור. הרי זאת הסיטואציה. הסיטואציה היא שאונסים בן אדם להגיד משהו. אז זה לא ברור שהוא אומר את זה רק מני שאונסים אותו. זה לא כמו מעשה אחר. זה בדיוק הנקודה. הרמב"ם אומר שאילו זה היה מעשה, אז את המעשה הזה אסור לך לעשות. אבל אם זה להאמין במשהו, להגיד משהו שבעל תוכן, אז זה תלוי מה הנסיבות.
נגיד זה הנוצרי כאילו שרצה להטביל את אותו יהודי
אז. אז זה יכול להיות של... טוב, השאלה אם להטביל, זה עבירה. גם לטבול זה לא עבירה. אתה יכול לטבול בירדן ולחשוב שאתה מתאהר. אבל אם זה עניין של פעולה שהיא מוגדרת על פי ההלכה כעבודה זרה, למשל, כמו להקטיר קטורת לפני איזשהו מסבר, אז הנה חינמי, אז הדין הוא שצריך להרג ולא לעבור. זה אפילו לא בשעת השמד. על שלוש העבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, תמיד הדין הוא יהרג ועל יעבור. טוב. אני רואה שאנחנו הרבה לא נספיק לקרוא, אבל בכל זאת רק את ההתחלה, כדי להיכנס לעניין. אמר משה ברבי מימון הספרדי ז"ל, שאול שאל איש, אגב, האיגרת הזאת היא בתרגום קדום, שלא יודעים מי המתרגם. האיגרת תימן זה תרגום של רבי שמואל אבן תיבון, שהוא היה גדול המתרגמים. האיגרת הזאת, איגרת השמד, היא בתרגום שלא יודעים מי המתרגם, והוא לא כל כך... מוצלח כמו התרגום של אבן תיבון, אז צריך לקחת את זה בחשבון, שזה לא הלשון של הרמב״ם בעברית. הוא כתב את זה בערבית כמובן, הוא כתב את זה לדוברי ערבית.
זה במרוקו נכתב?
זה נכתב כשהוא היה בארץ ישראל ונשלח למרוקו. שאול שאל איש מאנשי דורנו לאיש מאנשי החוכמה לפי דבריו. כלומר, העונה הקודם הזה הוא איש מאנשי החוכמה לפי דבריו. ממי שלא קרא עליהם, מה שקרא על רוב קהילות ישראל מזה השמד, השם יבטלהו. על עניין השמד הזה אשר הכריחו בו להודות לאותו האיש בשליחותו, שהוא נביא אמת. יש, זה נקרא אצלם השהדה, השהדה זה העדות, שהם צריכים להגיד שאין אלוה מבלדי השם, ושאותו האיש הוא הנביא, הוא השליח של השם. להודות לאותו איש בשליחותו שהוא נביא אמת. האם יודע האדם בזה בשביל שלא ימות, ויתמאו בניו ובנותיו בין הגויים? הרי אם זה יש לו ילדים קטנים, אותם לא יארגו. אז הם יגדלו כמוסלמים. הם יגדלו בין הגויים. או הם ימות, ולא יעיד לו העדות ההיא. אחר שהוא מחויב בתורת משה רבנו עליו השלום. והעדות ההיא מביאה לעזוב המצוות כולה. לכאורה זה כאילו, אתה מאמין בדת אחרת? כאילו זה מביא לעזוב את כל המצוות. ויען הנשאל הזה דבר חלוש, אין לו טעם. דיבר בלשון וחיסר בעניין. הוא אומר, הוא מרבה שם, הרבה הרבה דיבורים, 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 ופחות עניינים. סידר בו דברים נפסדים. כנראה שזה לא היה איזה רב גדול, כי אם הרמב"ם מרשה לעצמו בצורה כזאת לזלזל בו, כנראה שזה היה, כן, מקודם הוא אמר, הוא בטח היה שוגג, וזה פה הוא ממש תוקף אותו בחריפות. סידר בו... דברים נפסדים שאפילו נשים חסרות המוח לא היו מסדרות ככה. אומר מה, זה דיבורים, מדבר דיבורים שאפילו איזו אישה שלא יודעת כלום לא תדבר ככה. והיינו מסדרים תורף דבריו, אף על פי שהוא ארוך וחלוש ועמוס, לולי חמלתנו על החסד אשר נתחסד בו עמנו האל יתעלה, כלומר הדיבור בלשון. כמו שאמר האל יתעלה בתורתו הקדושה, מתחסד עלינו, מי שם פה לאדם וגומר. ולפיכך, ראוי לאדם לחמול על דיבורו יותר מחמלתו על ממונו, ושלא ירבה בדיבור וימעט העניין. כבר גינה החכם עליו השלום ריבוי הדברים ומיעוט עניין, ואמר כי בא החלום ברוב עניין, וכל כסיל ברוב דברים. הלא תראה איך גינו ראי איוב אותו בערבותו לדבר, ואמרו הרוב דברים לא יענה, ומי שפתיים יצדק, איוב לא בדעת ידבר, והרבה כמו זה. ומפני שידענו באמיתת העניין הזה, ולא נסכול אותו כסכלות האיש הזה, ראינו להזכיר קצת עורף לשונו, ונחסר מה שזולת זה, מפני שאין ראוי לענות עליו. ואף על פי שכל דבריו בהתבוננות אין ראוי לענות עליהם. טוב, זה רק ההקדמה. אני רק רוצה להגיד איזה מילה לגבי מה שאומר אפילו האנשים. אגב, במקום חסרות המוח, אני חושב שזה תרגום לא כל כך מוצלח, חסרות המוח. זה כנראה היה כתוב חסרות הידע, חסרות הדעת. כי באמת, בזמן הרמב״ם, העובדה היא שאנשים רובן ככולם לא למדו. לא למדו. לא למדו בבית ספר, לא היה דבר כזה כמעט. היה לעתים רחוקות שהיו מלמדים נשים קצת. והם לא יודעות ידע מסודר. וממילא, כשמדברים, אז מדברים בלי ידע, זה גרוע מאוד. אבל מצד שני, הרמב״ם כותב בהקדמת המשנה, שראוי שהעניינים האלוהים יכתבו בלשון כזאת, שגם אנשים יוכלו ללמוד אותם, מפני שעד שתשלם דעתם ויבינו את יסודות את סודות התורה. הוא מדבר שם על מעשה בראשית ומעשה מרכבה. כן, הוא מזכיר שם בפירוש את אנשים. והוא אומר שבענייני אמונה אנשים צריכות ללמוד וצריכות להגיע לאמונה ברמה גבוהה. אבל כשמדברים בענייני הלכה, באותם הדורות לפחות, אנשים באמת היו חסרות ידע, והוא אומר, הוא מדבר כמו איזה אישה זקנה שמדברת ומדברת, אבל בלי תוכן. טוב, אז אנחנו לגבי תוכן הדברים עצמם ועובי הקורא, ניכנס בעזרת השם הפעם הבאה. ערב טוב.